תענית דף כ"א, מתחילים בעזרת השם, שורה הראשונה, מספרת הגמרא, היו שני תלמידי חכמים, אילפא ורבי יוחנן, אבוגרסי באורייתא, הם היו עוסקים בלימוד התורה, דחיקה לאומילתא טובה, המצב של הפרנסה היה דחוק מאוד, אצלהם. הייתה להם עניות מופלגת. אמרי, אז הם אמרו, נקום ונזיל, נקום ונלך, ונאבד עסקה. נעשה עסקים, וכך נתפרנס. ונקיים בנפשין, נקיים בעצמנו את הפסוק, אפס, כי לא יהיה בך אביון. תתאמץ לא להיות בעצמך אביון. אז לו, אותיבו תותי גודה ראייה, הלכו ישבו תחת קיר ראוע, והבקקרחי ריפתה, הם קרחו פת, הכוונה אכלו סעודה, ממה שהיה להם. עתו תרי מלאכי השרת, באו שני מלאכים, מלאכי השרת, שמעי רבי יוחנן, שמע רבי יוחנן את מה שהמלאכי השרת מדברים. דאמר אחד לחברי, מלאך אחד אמר לחברו, נשדי עליו, היי גודה, נזרוק על אילפא ורבי יוחנן את הקיר הזה, ונקטלין הוא, נהרוג אותם. על מה? שמניחים את עסק התורה שהוא חיי עולם הבא. ובמקום זה מה הם עוסקים? הולכים לעשות עסקים, עוסקים בחיי אישה. אז המלאך השני אמר לי, אידך, שבקינו, אל תפיל עליהם את הקיר. דאיקה באוחד, דקיימה לאישה אתה. יש ביניהם אחד שעומדת לו השעה והוא עתיד לגדול. כך דיברו ביניהם שני המלאכים, ורק רבי יוחנן שמע את השיחה שלהם. לעומת זאת, אילפא לא שמע את השיחה הזאת. אמר לי רבי יוחנן לאילפא, שמע מר מידי? האם שמעת כאן איזשהו דיבורים? אמר לי, לא. אילפא לא שמע, אמר לא שמעתי. אז רבי יוחנן אמר לעצמו, מדשמי ענה, מכך שמשמיים השמיעו לו אוזני את דבריהם של המלאכים. ואילפא לא שמע. שמע מינה, מפה אני למד, הקדוש ברוך הוא לא ישמע לי סתם שיש כאן אחד שהשעה עומדת לו שהוא עתיד לגדול. כנראה שאני הוא זה שעתיד לגדול. לדידי קיימה לי שעתה, לי קיימת השעה, אני עתיד לגדול בתורה. אמר לרבי יוחנן, אז רבי יוחנן אמר לאילפא, החליט בעצמו רבי יוחנן שהוא לא עוזב את עסק התורה, והוא מוכן לקבל על עצמו מה שהקדוש ברוך הוא ייתן לו מבחינת פרנסה. יהדר, אני אחזור ללמוד תורה, ואוקיי, בנפשאי, הוא יקיים בעצמו את הפסוק, כי לא יחדל אביון מקרב הארץ, אין מה לעשות, תמיד יישארו אביונים, אז הוא קיבל על עצמו להיות מאלה, העיקר שהוא יזכה לגדול בתורה. רבי יוחנן, באמת, הדר חזר חזרה לבית המדרש, וביטל את כל התוכניות לעשות עסקים. לעומת זאת, אילפא, המשיך לעשות עסקים, המשיך ללכת בדרכו למסחר, ולא הדר, הוא לא חזר. הלך אילפא, עשה עסקים, ומן הסתם מאוד הצליח, התעשר, וחזר חזרה. עד דעת אילפא, בינתיים, עד שאילפא חזר חזרה מהעסקים, מהמסחר, מליך רבי יוחנן. מינו את רבי יוחנן להיות ראש הישיבה, גידלו אותו, נתנו לו הרבה ממון, כשאילפא הגיע והוא בירר מה התחדש כאן במקום, סיפרו לו שרבי יוחנן נהיה ראש הישיבה, ואמרו לו לאילפא, אם אתה היית נשאר פה, אתה היית ראש הישיבה ולא רבי יוחנן. היא עטיב מר וגריס. אם אתה היית ממשיך ללמוד, לא אבא מליך מר, לא היינו מעמידים את רבי יוחנן להיות ראש הישיבה, כי הם הכירו באילפא שהוא ידע ללמוד יותר מרבי יוחנן. אזל אילפא הלך תלה נפשי באיסקריה דספינטה. הסתבר שהוא חזר עם ספינה, וישר בקבלת פנים אמרו לו את זה. אז הוא על אותה ספינה נשען על התורן הספינה, במקום שהוא ככה נשען על התורן של הספינה, שאם לא שהוא נשען על התורן, הוא יכול חלילה ליפול ולהתאבא בים. אמר, הכריז, יהי כדשאיל לי, אם יהיה אחד שישאל אותי, במתניתה, באותם הברייתות שהן מוסמכות, יכולות להיות ברייתות שהן מביאים, שהן לא חייבות להיות מוסמכות, יכול להיות שצריך לתקן את הלשון שלהן. אבל יש את הברייתות דרבי חייא ורבי הושעיה, שהם סידרו ברייתות על פי רבנו הקדוש רבם. אם אחד ימצא לי, יביא לי ברייתה, אני אמצא לו ישר איפה הברייתה הזאת מרומזת במשנה. זאת אומרת, אומר להם אילף הדבר עצום. היו הרבה מאוד ברייתות, שאנחנו לומדים את הברייתות האלה במהלך הגמרות, אבל את כל הברייתות האלה, למרות שהם לא נשנו בשישה סדרי משנה, הם מרומזים, כל אחת מהם בשישה סדרי משנה. לא ייתכן דבר שכתוב בברייתה שהוא לא מרומז, ואפשר ללמוד אותו מתוך שישה סדרי משנה, מהמשניות. ואם אחד ימצא לי כזאת ברייתה, ולא פשט נלי ממתניתין, ואני לא אמצא לו איפה זה מרומז במשנה, אז הוא אמר על עצמו, נפילנה מאיסקריה דספינטה, הוא יפיל את עצמו מהתורן של הספינה, וטבענה והוא יטבע בים. עתה הוא סבא, הגיע איזה אחד זקן, תנה לי, שנה בפניו ברייתה, בוא נראה אם תמצא איפה זה כתוב במשנה. אדם, שנזכה כולנו לחיים ארוכים, שהוא חולה שנוטה למות, ויש לו נכסים שהוא הולך להשאיר בירושה, והוא ממנה אפוטרופסים שיהיו ממונים על הנכסים שלו, והוא רוצה שהם ייתנו כל שבוע סכום כסף לבנים היורשים, שהם עדיין קטנים, הוא לא רוצה שהם יבזבזו את כל הכסף. אמר, תנו שקל לבניי. שקל זה חצי סלע, זה סכום אגון שאפשר להתפרנס ממנו בשבוע בדרך כלל. תנו שקל לבניי בשבת, כל שבוע תנו להם תקציב שבועי שיתפרנסו ממנו, שיהיה להם מה לאכול, בגדים, כל מה שצריך. רק מה, יש לו הרבה בנים, והן ראויים לתת להם סלע, כי לא, לכל הילדים ביחד לא מספיק חצי סלע, דיינו שקל. הם צריכים סלע שלם. האבא אמר, תתנו שקל. אבל הם צריכים סלע. אנחנו עומדים את דעתו של האבא, שהוא לא הקפיד, הוא לא אמר אל תתנו להם אלא שקל. אמר תנו להם שקל, התכוון לומר, תנו להם כמה שהם צריכים, אם אתה רואה שהם צריכים יותר, תן להם יותר. נותנים להם סלע. אבל, הוא רוצה שיהיה להם מדויק כדי שאת השאר, הם יתעסקו בעצמם במסע ומתן, שלא יתרגלו לחיות על חשבון מישהו אחר שמפרנס אותם. אבל, ואם אמר, אל תתנו להם אלא שקל, ואנחנו יודעים שזה לא מספיק בשבילהם, אבל הוא אמר, לא אמר תנו שקל, אמר, אל תתנו אלא שקל. פה כבר ממש רואים שחשוב לו שלא יתנו יותר, אין נותנים להם אלא שקל. תפה מאוד. מקרה נוסף, אם אמר שאם הבנים הקטנים האלה חלילה מתו בלא בנים, ירשו אחרים תחתיהם את מה שישאר מהרכוש של האבא, זאת אומרת שיש לו תוכנית עתידית מה לעשות עם הירושה שלו, זאת אומרת האבא רוצה כל מן שהילדים חיים הם מתפרנסו מהכסף, אבל את עיקר הירושה אם הם, לא, אם הם עצמם לא ישאירו יורשים, שילך למישהו אחר, אז הוא רוצה שיישאר למי שהוא אחר את הירושה, מה שיישאר אחרי שהבנים הקטנים יתפרנסו. אז אנחנו עומדים את דעתו שכשהוא אמר לתת לילדים שלו שקל, הוא רוצה שיתנו רק שקל, וזה לא משנה באיזה נוסח הוא אמר, כי הוא רוצה שיישאר ירושה למי שהוא אחר. לכן, בין אם אמר תנו שקל, בין אם אמר אל תתנו אלא שקל, אין נותנים להם אלא שקל. איפה הברייתא הזאת מרומזת במשנה? שואל ההוא סבא את אילפא. אמר לי אילפא מאוד פשוט, הברייתא הזאת מעני, רבי מאיר היא. לדעתו של רבי מאיר במשנה במסכת כתובות דף סמכתת עמוד ב', שמתוך דבריו שם במשנה הגמרא מעמידה בדף עין שם, דאמר מצווה לקיים דברי המת. ואם מצווה לקיים דברי המת, אתה צריך לדייק מדבריו, ולפי זה לתת מנכסיו ליורשים. מספרת הגמרא, אמרו עליו על נחום, איש גמזו. כל דבר שהיה קורה לו, היה אומר גמזו לטובה. לכן הגמרא בהמשך אומרת, שזו הסיבה שקראו לו נחום, איש גמזו. שהיה בסוף ימיו, שנזכה כולנו לבדל לחיים טובים וארוכים, סומה משתי עיניו, גידה משתי ידיו, קיטע משתי רגליו, וכל גופו מלא שכין, והיה מוטל בבית רעוע, מת ליפול. וכדי שנמלים לא יעלו על המיטה של נחום איש גמזו ויצערו אותו, והוא לא, אין לו אפשרות לגרש אותם, רגלי מיטתו היו מונחים בתוך ספלים של מים, כדי שלא יעלו עליו נמלים. פעם אחת, הרי מיטתו הייתה בבית, מונחת בבית רעוע, ביקשו תלמידיו לפנות מיטתו, ואחר כך לפנות את הכלים, להעביר אותו לבית אחר. אמר להם, בניי, פנו קודם את הכלים, ואחר כך פנו את מיטתי. שמובטח לכם, שכל זמן שאני בבית, הזכות שלי מגינה על כל הבית. אין הבית נופל. כך היה. רק אחרי שפינו את הכלים, ואחר כך פינו את מיטתו, אז ונפל הבית. אמרו לו תלמידיו, רבי, וכי מאחר שצדיק גמור אתה, תראה איזה זכות יש לך. אתה יכול אפילו לסמוך על הזכויות שלך. אתה לא פוחד שינקו לך מזכויותיך? למה עלתה לך כך? איך יכול להיות שנחום איש גמזו היה בעל איסורים כל כך גדול? זה מוסר גדול גם לכל אחד. שרואים צדיק שסובל איסורים. בעולם הזה צדיקים משלמים על הדברים הדקים שהם נכשלו בהם כשהם היו בעולם, כדי שבעולם הבא הם יהיו לגמרי שלמים ונקיים בלי רבב. בניי הוא אומר, אני גרמתי לעצמי, והוא מספר למה הוא רצה שהקדוש ברוך הוא יפרע ממנו את אבונו, הדק שבדק, בעולם הזה. מה היה המעשה? נסתם שזו היה העבירה היחידה שהיה לו. אצל אדם אחר זה היה נחשב מצווה. שפעם אחת הייתי מהלך בדרך לבית חמי, והיה עם מסוי שלושה חמורים. חמור אחד של מאכל, וחמור אחד של משתה, וחמור אחד של מיני מגדים. בא אני אחד ועמד לי בדרך ואמר לי, רבי, פרנסני. אמרתי לו, שמחה, הרק אמתן עד שיפרוק מן החמור. לא הספקתי לפרוק מן החמור עד שיצתה נשמתו של אותו אני מרעב. יכול להיות שהוא היה צריך להכין לעצמו מזון, לא בתוך חבילות, כדי שאם מישהו ירצה, יוכל לתת לו מיד. ממש עבירה מאוד עדינה, מאוד דקה. הוא מספר נחום איש גמזו, שלא תקום פעמיים צרה. הלכתי ונפלתי על פניו ואמרתי, עיניו שלא חסו על עיניך, יסומו, ידיו שלא חסו על ידיך, יתגדמו, רגליו שלא חסו על רגליך, יתקטעו. ולא נתקררה דעתי עד שאמרתי, כל גופו יהיה מלא שכין. כך הוא אמר על עצמו. אמרו לו תלמידיו, אוי לנו שראינוך בכך. אז נחום איש גמזו אמר להם, יסוד גדול. אמר להם, אוי לי אם לא ראיתוני בכך. שהוא זכה להיות לגמרי זך ונקי כשהוא הגיע לעולם הבא. ומה עיקרו לנחום? איש גמזו. מה זה איש גמזו? לכל מילתא דאבסליקא ליה, כל דבר שהראה לו, גם דבר שנראה כמו דבר רע, אמר גם זו לטובה. לכן קראו לו נחומיש גם זו. אדם מחויב לומר, כל מה דאביד רחמנה לתו אביד. חייב כל אדם לומר, כל מה שעושה השם הכל לטובה, כמו שמובא במסכת ברכות, דף ס' עמוד ב'. אבל המשמעות היא, אומר הענף יוסף, אדם צריך להאמין שבסופו של דבר יצא לו טוב, למרות שכעת יש פה משהו לא טוב. אבל נחומיש גם זו, היה בדרגה כל כך גבוהה, שהוא ראה את הטוב שבדבר הרע בעצמו. שהדבר הרע שנראה כמו רע הוא בעצמו טוב. כמו שרואים במעשה, שזה שהוא היה קטע, גידם וכל זה, הוא ראה בזה דבר טוב, בזה עצמו. זימנה חדה, פעם אחת היה, שבאו לשדור ישראל דורון לבי קיסר. עם ישראל רוצו לשלוח מתנה לקיסר ששלט אז. אמרו, צריך מישהו שמלומד בניסים. שילך, כי זה סכנה ללכת לקיסר, הם היו שם רופאים ראשים בלי חשבון. מן יזיל, מי ילך? יזיל נחומיש גם זו. למה? דמלומד בניסים הוא. מובטח שיצליח בשליחותו. אפשר לבאר, דווקא כי הוא אמר גם זו לטובה, לכן הוא היה מלומד בניסים, על פי דבריו של הבן יהוידע. במסכת ברכות, על המעשה המפורסם שהיה עם רבי עקיבא, שהיה לו חמור, תרנגול ונר, שהוא בא לאיזושהי עיר ולא רצו לתת לו שם אכסניה, אולן מחוץ לעיר, ובא רוח, קיבטה לו את הנר, בא החתול, טרף את התרנגול, בא אריה, טרף את החמור, ועל הכל הוא אמר, כל מה שעושה השם הכל לטובה, בסוף באו שודדים, בזזו את העיר, ומכיוון שהם היו, רבי עקיבא ותלמידיו, היו מחוץ לעיר, ולא היה תרנגול שיקרקר, ולא היה חמור שינער, ולא היה נר שיעיר, אז השודדים לא הרגישו בהם, והם השאירו את חייהם, השאירו אותם בחיים. אמר להם רבי עקיבא, לא כך אמרתי לכם, גם זו, כל מה שעושה השם הכל לטובה. מבאר שם הבן יהוידע, שוודאי רבי עקיבא לא בא עם תאוות הניצחון לתלמידיו, ואמר להם, אתם רואים? אני אמרתי לכם שכל מה שעושה השם הכל לטובה, אתם רואים? אני צדקתי, לא זה מה שהוא התכוון. אלא בוודאי הוא התכוון לומר להם, דווקא בגלל האמירה שאמרתי, כל מה שעושה השם הכל לטובה, הקדוש ברוך הוא הראה לנו איך שבאמת הכל היה לטובה. והיו מלומדים בניסים, כשאדם אומר כל מה שעושה השם הכל לטובה, שהוא דבק בטוב, טוב דבק בו, ומכאן אולי הפתגם שאנשים רגילים לומר, תחשוב טוב, יהיה טוב, כפשוטו, אם תאמר על הכל שהוא טוב, באמת הכל יהיה לך לטובה. כך היה, שדרו בידי מלוא סיפטה, שלחו בידיו מלוא ארגז דה אבנים טובות ומרגליות. אזל הלך נחום, יש גם זו, בת, הכוונה ישן, לן, בהעוד דירה, באיזה בית מלון, באיזה דירה. בלילה, כשהוא ישן, אלה בעלי האכסניה ראו שמענה מגיע פה עם ארגז, והוא כל כך משגיח עליו, הבינו שיש כאן נוצר. קמו אנך דיוראי, באו בעלי בית המלון, שקלין הוא לסיפטי, לקחו את הארגז, גנבו משם את האבנים הטובות, כדי שנחומיש גם זו לא ירגיש, עד שיתרחק מאוד, מלין הוא אפרה, המילו את זה באפר. כמעט ההתה, כשהוא הגיע לבית הקיסר, הוא לא ידע שיש לו חול, חשב שיש פה אבנים טובות ומרגליות. אמר לקיסר, הנה הביאו לך פה עם ישראל מתנה. פתחו את הארגז, בוא נראה איזה מתנה הביאו היהודים. שרינו לסיפטה, פתחו את הארגז, מה הם ראו שם? שוד ושבר, אין אבנים, לא טובות ולא מרגליות. מה יש? מלו אפרה, הם מלאים באפר, זה מה שהם ראו. וכמובן, אותו מלך, זה לא היה מלכות של בלמים, מה שנקרא. בא מלכה למקטלין ולכול הוא, רצה להרוג לא רק את נחומיש גם זו, אלא את כל עם ישראל, חלילה. אמר המלך, מה קורה פה? כמחייך ביהודה, היהודים צוחקים ממני, מביאים לי ארגז עם חול, לא מתביישים? נחום איש גם זו אמר, גם זו לטובה. גם דברים שבני אדם עשו לו רע. בני אדם עשו לו רע, זה לטובה. זה הכל מעת השם. שום אדם בעולם לא יכול לעשות שום רע לאף אחד. זה הכל מעת השם. את אליהו, אליהו הנביא, הגיע להציל את נחום איש גם זו. ידמי לי כאחד מניו, התחזק כמו אחד משרי המלך. ואמר לי למלך, מה אתה כל כך כועס? למה אתה חושב שיהודים צוחקים ממך? מה פתאום? הם באו לשלוח לך מתנה, כנראה זאת מתנה טובה. איך יכול להיות מתנה טובה בארגז חול? דילמה, האפרה מאפרה דאברהם אבואון הוא. אולי האפר הזה הוא מאפר של אברהם אביהם. אברהם אבינו מידת החסד. הבוטח בהשם חסד לסובבנו. אולי דווקא בגלל שנחום איש גם זו. היה בוטח בהשם שיעשה איתו רק טוב. הוא זכה שהישועה שלו באה בזכות מידת החסד שמרומזת באברהם אבינו. אולי זה מהאפר של אברהם אביהם. דכי אבשה די אפרה. שהוא היה זורק אפר כשהוא נלחם עם המלאכים שם במלחמת העולם הראשונה, הראשונה באמת, מה שמבואר אם אני זוכר טוב בפרשת לך לך, 5 מלאכים עם 4 מלאכים. הוא היה זורק אפר, האפר אבו סייפה היה נהפך לחרבות. כשהוא היה זורק גילי, אברהם אבינו היה זורק קש, אבו גירי זה היה נהפך לחיצים. דכתיב הפסוק אומר, ייתן כאפר חרבו, כקש נידף קשתו. טוב, המלך שומע, מה בוא ננסה? לאן נזרוק את החרבות, את החיצים? אמרו, אב יחד המדינתא דלומצו למכבשה. הייתה איזו מדינה אחת שהמלך ניסה כל פעם לנצח ולכבוש את המדינה ולא הצליח. אמרו, טוב, בוא ננסה עם הכלי נשק החדש הזה. בדקו מיני, לקחו מהאפר הזה, זרקו על המדינה והתהפך לחרבות וכבשוה. וואה. כל הניצחון על המדינה בזכות נחום איש גם זו בשליחותם של עם ישראל מגיע להם מתנה. היילו לבי גנזי, הכניסו את נחום איש גם זו לאוצר המלך, ומלאו לספתי אבנים טובות ומרגליות, מילאו את ארגז אבנים טובות ומרגליות. ושדרו בעיקר הרבה, שלחו אותו לביתו בכבוד גדול, צלת את הממלכה, צריכנו לנצח את המלכות שם, את המדינה. כי עתו, כשהוא חזר, ביחד עם כל הפמליה המלכותית. פלאי פלאים. איזה אמונה של נחום איש גם זו. חוזר לישון באותה אכסניה, לא חושש לרגע אחד לבוא למקום ששם עשו לו מה שעשו לו, כי אין עוד מלבדו. מאמין? אין עוד מלבדו, אפס זולתו. ביטו באודיורה. ישנו שוב באותה אכסניה. בעלי אכסניה התפלאו. היו בטוחים שאת אשר הייתם היום לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. איך אני אראה? נחום איש גם זו הולך למלך עם ארגז חול, עושה ממנו צחוק, יחזור לפה בכבוד גדול, מי האמין, מי פילל? אמרו לי, אז בעלי הדירה שאלו אותו ככה, קינטרו אותו, או שלא רצו שהוא ידע שהם אלה ששמו לו את החול. מה היה איתי בהדחת? הגעת לפה אז כשהלכת בדרך, הגעת עם איזה ארגז, מה היה שם בארגז? דאב דלה לך יקרה, כולה היי, ששוחק כזה כבוד, אמר לו, אז הוא ענה להם בתמימות, מדשק לי, מהכה אמתי לאתם. זאת אומרת, אולי הוא התכוון להגיד להם, אני יודע בדיוק שאתם אלה שעשיתם את זה. מה שלקחתי מפה הבאתי לשם. זאת אומרת, הוא ידע שאף אחד בדרך לא עשה לו את זה. זאת אומרת, זה היה פה, מפה לקחתי, הבאתי לשם אפר. סיפר להם את כל הסיפור, הנס שקרה עם האפר הזה. אז אלה הטיפשים חשבו שהאפר שלהם יש בו משהו סגולה מיוחדת. אז רצו להביא למלך, מלאי נשק גדול, סתרו לדיריו, הרסו את הבית שלהם. ולקחו את כל האפר שהיה שם, והמתיו לבי מלכה. באו, הביאו מסעיות, מה שנקרא היום, של חול, לביתו של המלך. ואמרו לי, למלך, הנה האפר המסוגל הזה. היפרה דהייתם מאחה, האפר הזה שהביא לך נחום איש גם זו מדידנו, זה מהבית שלנו, זה האפר. בדקו ולא השכחו, בדקו את האפר והוא לא התהפך להם לחרבות, וקטלינו למי? לאנך דיורייל, אלה בעלי הדירה. במשנה למדנו שאם יש דבר, אז אותה העיר שיש בה את המגפה, את הדבר, היא מתענה את החומר התעניות ומטריעים בשופרות. ואלה מסביב גם כן צריכים או להתענות או להטריע בשופרות, תלוי לפי איזה דעה, לפי תנקמה מטריעים, על ידי תענית, לפי תנקמה מתענים, ולפי רבי עקיבא תוקים בשופרות. ואז המשנה אמרה, איזה הוא דבר? איזה היא דבר? מתי, כמה מתים צריכים להיות כדי שזה יהיה מוגדר באמת כמגפה? עיר שיש בה אוכלוסייה המוציאה 500 רגלי, שיש שם 500 איש, גברים שיוצאים למלאכתם, חוץ מאנשים והילדים והזקנים, אם מתו שם יום אחרי יום, שלושה ימים, כל יום מת אחד, שזה סך הכל שלושה מתים בשלושה ימים, זה דבר. מביאה הגמרא ברייתא תנו רבנן, עיר גדולה מוציאה 500 ו-1,000 רגלי, פי 3. כגון כפר עכו, ויצאו ממנה שלושה מתים כל יום במשך שלושה ימים, שסך הכל זה 9 מתים ושלושה ימים זה אחר זה, הרי זה דבר. אבל, לפי דעת התנא כאן בברייתא, אם זה קרה ביום אחד שמתו 9 מתים, ביום אחד, אז זה לא דבר. או שמתו פחות משלושה מתים ביום, שזה לפי כל הדעות לא נחשב דבר. אם מתו למשל 9 מתים ב4 ימים, אין זה דבר. ועיר קטנה, המוציאה, כמו שראינו במשנה, בדיוק 500 רגלי, כגון כפר עמיקו, ויצא ממנה כל יום מת, כל יום מת שם אחד, במשך שלושה ימים. שלושה מתים ושלושה ימים זה אחר זה, הרי זה דבר. זה נקרא מגפה, וצריך על זה להתענות, להטריע כדי לבטל את הגזרה. אבל אם מתו שלושה אנשים ביום אחד בעיר הזאת, לפי דעת התנא כאן של הברייתא, זה לא נקרא דבר. או, מקרה שבו כולם מסכימים, שאם לא מתו שלושה בשלושה ימים, אלא ב4 ימים, שמתו פחות ממת אחד ליום, אין זה דבר. לא גוזרים על זה טענית. דרוקרט, זה שם של עיר, שבדיוק הייתה עיר המוציאה 500 רגלי אהבה. ומה קרה שם? יצאו ממנה ביום אחד, שלושה מתים ביום אחד. לא שלושה ימים כל יום מת אחד, אלא ביום אחד שלושה מתים. אז התנא של הברייתא סבר, שזה לא נקרא דבר. בכל זאת גזר רב נחמן בר רב חיסדא תעניתא. גזר תענית. ככה רב נחמן בר רב חיסדא, רב נחמן, הוא יש לו תואר רב, בר רב חיסדא, לאביו גם יש תואר של רב. גזר תענית. אמר רב נחמן, שהוא בעצמו היה תואר של רב, בר יצחק שלאביו לא היה תואר של רב. לכן הוא קורא לעצמו בהמשך, מנה בן פרס, שהוא מנה בן חצי, שאבא שלו כביכול לא היה מנה שלם, כי לא קראו לו רב. לעומת זאת, רב נחמן בר, רב חיסדא נקרא מנה בר מנה. מנה זה מהזוז, דיינו, שהוא עצמו היה מוסמך, ואביו גם היה מוסמך בתואר רב. בכל אופן, רב נחמן בר יצחק שאל, כמן, כמו מי סבר רב נחמן בר רב חיסדא, ש... שלושה מתים ביום אחד נקראת מגפה, והוא חולק על התנא במשנה שלנו. איך יכול למורה לחלוק על תנא במשנה? אלא חייב להיות שהוא סובר כמו תנא אחר במסכת בבא קמא בסדר נזיקין, כדעתו של רבי מאיר. דאמר רבי מאיר, תורה הקדושה אומרת, שור של אדם שנגח פעם אחת, התורה מקלה וקוראת לשור הזה שור תם. בעליו לא ידע לשמור עליו עדיין, לא ידע שהשור הזה נוגח, הוא שור אלים שעושה נזקים. פעם שנייה, הוא עדיין נקרא תם. פעם שלישית, יש אומרים שהוא כבר נהיה מועד, אבל בכל אופן, בפעמים הראשונות, הוא עדיין תם. רק לאחר מכן הוא נהיה מועד. המשנה אומרת שאם הוא נגח שלוש פעמים ביום אחד, לא לפי כל הדעות הוא נקרא שור מועד. לפי רבי מאיר הוא נקרא שור מועד. אבל החכמים האחרים חולקים וסוברים שאם נגח יום אחד, ולמחרת נגח פעם נוספת, ולמחרת נגח פעם נוספת, אז הוא נהיה מועד. ואז מחמירים יותר על בעל השור, וכן על השור בעצמו. לא ניכנס כרגע לפרטים, זה תלוי את מה הוא נגח, ותלוי מה קרה בעקבות הנגיחות שלו, אבל יש בזה כלל קבוע. פעמיים ראשונות הוא נקרא תם, פעם שלישית הוא נקרא מועד. עכשיו, אם הוא נגח פעם ראשונה ביום אחד, פעם שנייה ביום שני, ופעם שלישית ביום שלישי, בוודאי שהוא נהיה מועד. רבי מאיר מחדש ואומר עכשיו, אם הוא נגח את כל השלוש נגיחות ביום אחד, הוא נקרא גם כן מועד. למה? כי אם ריחק נגיחותיו, הוא חייב, והוא נהיה שור מועד. דרך כלל תם משלם חצי נזק, מועד משלם נזק שלם. למרות שהוא נגח כל יום נגיחה אחת במשך שלושה ימים, אז אם הוא קרב נגיחותיו, שהוא ביום אחד נגח שלוש פעמים, לא כל שכן, שהוא נהיה מועד ומשלם נזק שלם. אז רבי מאיר גם אצלנו יסבור, שאם יש ביום אחד שלושה שמתו, בעיר שיש בה 500, מוציאה 500 אנשים באותה עיר, אז ודאי נקרא דבר, אם כשמת אחד כל יום במשך שלושה ימים, זה נקרא דבר, כל שכן כששלושה מתים ביום אחד, זה בוודאי נקרא דבר. אמר לי רב נחמן, בר רב חיסדה, שגם הוא יש לו תואר וגם אביו, לרב נחמן בר יצחק, שהוא יש לו תואר ואביו לא. לי קום מר, לי תי לגבן, הוא היה גר בין אנשים פשוטים. קום, תבוא לגור אצלנו בין האנשים התלמידי חכמים. פה נכבד אותך. אז רב נחמן בר יצחק אמר לרב נחמן בר רב חיסדה, אמר לי, לא רוצה את הכבוד הזה לבוא לגור אצלך. תנינה, אני שונה ברייתא. רבי יוסי אומר, לא מקומו של האדם מכבדו. אם אדם מקבל איזשהו תפקיד חשוב, או שהוא יושב במקום חשוב, יותר נכון, יושב במקום חשוב, המקום הזה לא הופך אותו לחשוב. גם הוא יושב במקום חשוב. אם אדם פשוט יישב במקום של הרב, הוא לא יהפוך להיות רב. ולהפך, אם הרב יישב במקום פשוט, הוא לא יהפוך להיות אדם פשוט. לא מקומו של האדם מכבדו, אלא האדם מכבד את מקומו. שכן מצינו בהר סיני, שהוא לא היה חשוב מצד עצמו, כשהשכינה ירדה עליו, אז הוא היה חשוב. שכל זמן שהשכינה שרויה עליו בזמן קבלת התורה במעמד הר סיני, אמרה תורה, כל כך ההר הזה חשוב, גם הצון והבקר אל יראו אל מול ההר ההוא. אבל כשנסתלקה השכינה ממנו, אמרה התורה, במשוך היובל, כשהשופר יסיים את התקיעה הארוכה שלו, הם כבר יכולים שיעלו בהר. כי ירדה ממנו קדושתו, רק כשהשכינה הייתה שם היה בקדושה. וכן מצינו באוהל מועד, במשכן שבמדבר, שכל זמן שהוא נטוי, כל זמן שהאוהל היה בנוי, אמרה התורה, שאדם שהוא לא טהור, אסור לו להיות שם, וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל תמי מת, תמי לנפש. זה כל זמן שהמשכן עמד במקומו, תלוי, בנוי. אבל ברגע שקיפלו את המשכן כדי ללכת למקום אחר, למסך נוסף, הוגללו הפרוחות בזמן המסעות, וטרוז אבינו מצורעים להיכנס שם במקום שלפני רגע עמד שם האוהל מועד, המשכן. כי לא המקום מכבד, אלא מה שיש במקום, הדבר המכובד, כשהוא נמצא במקום מסוים, המקום הוא נהיה מכובד. ברגע שהוא הולך משם, המקום לא מכובד. אותו דבר אומר, רב נחמן בר יצחק, מה אני צריך לבוא אליך, כדי שבמקום ההוא אני אהיה מכובד? אם אני מכובד, אני מכובד איפה שאני. אם אני לא מכובד, גם אני אהיה אצלך, אני לא אהיה מכובד. אז רב נחמן בר רב חיסדה, שהזמין את רב נחמן בר יצחק, אמר לי, אי אחי, אם אתה לא רוצה לבוא אליי, נעיקו מנה לגבי מר, אני אבוא אליך. אמר לי, זה אני כבר לא מסכים. למה? כי אתה רב נחמן בר רב חיסדה. ואני רב נחמן בר יצחק. אבי לא היה עם תואר רב. לכן מוטב יבוא אני שאני מנה בן פרס. שאני מנה ואבי כביכול הוא קורא לו חצי מנה. על זה שהוא לא הוסמך. פרס עם לשון פרוסה. עדיף שאני אבוא אצלך שאתה מנה בן מנה. אתה מוסמך בתואר רב ואביך גם. ואל יבוא מנה בן מנה, לא תבוא אתה אצל מנה בן פרס אצלי. השפת אמת מוחק את הגרסה הזאת. לא ייתכן שרב נחמן אמר על אביו יצחק שהוא פרס ורב נחמן מנה. לא יכול להיות. אלא מי שאמר אני שמנה בן מנה ומנה בן פרס, זה לא היה רב נחמן בר יצחק, אלא זה היה רב נחמן ברב חיסדה. הוא אמר, לא ייתכן שאני אבוא אליך, כי אני מנה בן מנה ואתה מנה בן פרס. זאת אומרת, רב נחמן ברב חיסדה יכול לומר על אביו של רב נחמן בר יצחק שהוא פרס, אבל רב נחמן בר יצחק לא יכול להגיד על אביו בחיים, אבי הוא חצי ממני. אני מנה, ואבא שלי הוא פרס בסך הכל, הוא חצי. לא, אדם לא יכול להגיד עליו שהוא יותר מאביו, אין דבר כזה. מספרת הגמרא בסורה, מקום שנקרא סורה, אבת דברתה. הייתה שם לא עלינו מגפה. מעניין, בשיבבותי דרב, רב היה גם גר שם, והשכונה שלו לא אבת דברתה, לא הייתה מגפה. הוא הגן על, זה היה נראה שהוא מגן על המקום. כך סברו מיני, האנשים היו סבורים משום זכותי דרב דנפיש, בגלל זכויותיו המרובים של רב, הוא מגן פה על כל השכונה. התחזי להו בחלמה. אותם אנשים שחשבו שזה זכותו של רב, התגלה להם בחלום. רב, דנפישה זכותי טובה, רב הזכויות שלו כך מרובות, המילתא, זוטרה לי לרב. זה דבר קטן בשביל רב. זה לא בזכותו. אלא אתה יודע בזכות מי בשכונה שלכם אין מגפה? משום מה הוא גברה, יש פה איזה אחד שעושה גמילות חסדים. דשאיל, הוא נוהג להשאיל מרה, עת של חפירה, וזבילה. כלי שמביאים בו אפר לקבורה, מידה כנגד מידה, הוא עוזר לקבורת מתים, אז נמנע מהם שלא יהיו אצלם מתים במגפה. מעשה נוסף במקום שנקרא דרוקרט, אבת דלקטה, פרצה שמה שלא תקום פעמיים צרה, שריפה. ובשיבבותי דרבונה לא אבת דלקטה, בשכנותו של רבונה לא היו שריפות. סבור מינה, אנשים יהיו סבורים, בזכות הדרבונה דנפיש, בזכותו של רבונה, הזכויות הגדולים מגנים על כל השכונה. התחזה לו בחלמה, אותם אלה שזה סבורים שזה בזכותו של רבונה, התגלה להם בחלום, היי, זה שלא אין שריפה בשכונה, זוטרה לי לרבונה, זה קטן על רבונה, זה לא הזכויות, אם זה היה בזכויות, הזכויות שלו הרבה יותר מרובות בשביל זה, אלא משום ההיא איתתה, בשביל איזה אישה אחת שגרה שם שעושה גמילות חסדים, דמחה ממעט תנורה, היא מסיקה תנור בשביל עצמה, מערב שבת לערב שבת, ומשיילה, היא משאילה אותו לשבבותי, היא נותנת לשכנות שלה להשתמש בתנור, מידה כנגד מידה, היא עשתה גמילות חסדים עם אש, נמנע שריפה מהשכונה שלכם. אמרו לי לרב יהודה, אטוקמצי, הגיע הרבה, חגבים הרבה. גזר תענית, כמו שהמשנה אומרת, אפילו על הרבה אחד, כנף אחד, צריך לעשות תענית. אמרו לי, למה אתה עושה תענית? לא כמה הפסדה. בינתיים הם לא אכלו אפילו לא גרגיר אחד. הם לא הפסידות את התבועה, אמר לו רב יהודה, בסדר, בינתיים הם לא אוכלות, אבל זוודה הייתו בעדיו, וכי הם הביאו איתם צידה לדרך, הם הגיעו עם אוכל במזוודות אותם הרבה, ודאי שלא. עכשיו הם סביעים, עוד מעט הם יהיו רעבים, לך תדע מה הם יעשו, לכן צריך לעשות תענית, כדי שהם ילכו מפה. אמרו לי לרב יהודה, איקה מותנה בחזירי, אצל הדבר אחר, כן, מה שנקרא. הם יש להם מגפה. גזר תעניתה. עשה תענית, למרות שזה בהמות. עשה תענית ברגע שיש מגפה אצל בהמות. שואלת הגמרא, מה? אם יש מגפה אצל בהמות, צריך לעשות תענית אצל בני אדם? מה, זה יכול לדבק? נעמה כסבה רב יהודה, מכה משולחת ממין אחד, משולחת מכל המינים. אם יש מגפה בהמות, צריך לחשוש אולי המגפה הזאת תדבק גם את בני האדם? עונה הגמרא, לא. שני חזירי, שונים הם החזיר... חזירי, שזה דבר אחר, דדמיין מאיו לבני אינשי, שהכרס שלהם דומה לכרס של בני אדם, ואם נדבק בהם, זה יכול להיות שזה גם ידבק חלילה בבני אדם. אמרו לי לשמואל, היא כמותנה, יש מגפה במקום שנקרא ביחוזאי, שזה מקום רחוק. גזר תעניתה בנהרדה, שזה היה, לא היה באותו מקום. אמרו לי, והמרחק זה מקום רחוק, אז יש שם המגפה, מה זה קשור אלינו? אמר, אז שמואל אמר להם, נכון זה רחוק, אבל לכמה ברעך אתם מפסיק לי. אין כאן נעברות מים או מחיצות שמפסיקות בין בי חוזאי לנער דעה. לכן, זה יכול להגיע לפה, לכן צריך לעשות תענית. אמרו לי לרב נחמן, איקה מותנה בערד ישראל, הייתה מגפה בארץ ישראל. גזר תעניתה בבבל. והוא הסביר, אמר, אפילו שאין חשש שהמגפה תגיע מארץ ישראל לבבל, אבל אם ארץ ישראל שהיא כביכול הגבירה, אם היא לוקה, אז חוץ לארץ, שהיא כמו שפחה לעומת ארץ ישראל, לא כל שכן שיש שם יכולות לקרות שם חלילה דברים כאלה. משמע, שואלת הגמרא, תמה דגבירה ושפחה. דווקא אם יש מגפה במקום חשוב, כמו ארץ ישראל, אז אלה בחוץ לארץ צריכים לחשוש. אבל השפחה ושפחה, אם יש מקום במקום אחד בחוץ לארץ, מגפה, אז מקום אחר בחוץ לארץ לא צריך לחשוש, זה שניהם כמו שפחה ושפחה. ואמרו לי לשמואל, כמו שראינו קודם, יקמות נבי חוזאי, שאמרו לו שיש מגפה במקום שנקרא בי חוזאי, גזר תענית בנהרדה. זה הרי לא ארץ ישראל ובבל, אז למה, הרי שני מקומות בחוץ לארץ, למה צריך לחשוש אם יש מגפה במקום אחד על מקום אחר? עונה הגמרא, שני הטם, שם זה שונה, כיוון דאי כשיירתה, השיירות היו מצויות, שהולכות מבי חוזאי לנהרדה ומנהרדה לבי חוזאי, אז אנשים שמגיעים מבי חוזאי יכולים לדבק ולהעביר את המגפה חלילה לנהרדה. דלוואי ואת יהיה בעדיו, בעדי. המגפה עלולה להתלוות אליהם. מעניין שכבר הם ידעו אז את הנושא הזה שהם חיידקים שמדבקים וכל העניינים האלה. מספרת הגמרא אבו אומנה, אבא היה שמו. אומנה הוא היה מקיז דם, זה היה לרפואה. הבאת אלי שלמה ממטיבת דרקיה כל יומה. כל יום הם מקבל בת קול שדורשת בשלומו. שלום אבא אומנה, מה שלומך? שלום עליך. כל יום, בת קול. ולאביי, שהוא היה ראש שיבה, הייתה מגיעה אליו בת קול של שלום עליך רק בערב שבת. קול מעל ליום עד שבת. לעומת זאת לרבה היה עוד פחות. בת קול הייתה אומרת לו שלום עליך רק בערב יום כיפור. קול מעל ליום עד כיפורי. אז כל אחד הייתה לו חלישות הדת. למה הוא לא זוכה בכל כך תדירות גבוהה שיאמרו לו שלום עליך משמיים? אז קודם כל, הגמרא מספרת מה שאבא כחל שדעתי דאביי, שהוא זכה לדרישת שלום כל שבוע, הייתה לו חיישות הדת משום דאבא אומנה. איך זכה אבא אומנה לחביבות כל כך גדולה אצל הקדוש ברוך הוא? מה מעשיו הכל כך מיוחדים שלכן הוא זכה שהקדוש ברוך הוא דורש בשלומו? הלוואי ואני גם כן אזכה לעשות את מעשיו הטובים שימצאו חן בעיני הקדוש ברוך הוא. חלשה דעתו משום דאבא אומנה. אמרו לי, משמיים הודיעו לו, לא מצית למעבד כעובדי. אתה לא צריך להיות לך חלישות הדעת. כי אתה, את העבודה שלך עושה מה שאתה יכול לעשות. אתה לא יכול לעשות את מה שהוא עושה. יש כאן גם כן מוסר השכל מאוד גדול. אדם, יש לו קנאת סופרים, אומרים שזה תרבה חוכמה. הוא רואה אדם שעושה מעשים טובים, הוא מקנה בו, וזה מרבה חוכמה. אבל זה דווקא אם האדם יכול בעצמו להגיע למה שהוא עושה, הוא יכול לקנות בו, ובאמת הוא יזכה שתתרבה חוכמתו. אבל אם הוא רואה מישהו שעושה דברים שהוא בעצמו לא יכול בחיים להגיע אליהם, אז הוא לא יקנה, כי משמיים לא רוצים בכלל את הדברים האלה ממך. הקדוש ברוך הוא לא רוצה ממני דבר שאני לא יכול לעשות אותו. לכן לא שייך פה חלישות הדעת. מה חלישות הדעת? כי אני רוצה שלי יהיה דרישת שלום, ודאי שלא על זה אנחנו מדברים. אני רוצה לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא, יש לי שאיפה לעשות כמה שיותר נחת רוח לקדוש ברוך הוא. אבל אם זה דברים שהקדוש ברוך אומר, אני לא מצפה את זה ממך, אז מה שייך שלך חלישות הדעת? זה שהשני כן עושה? אתה לא רוצים ממך שאתה תעשה את זה, והוא כן רוצה ממנו שיעשה את זה. אז לכן, כל אחד יעשה מה שמשמיים, שלחו אותו פה לעולם הזה, שזה התפקיד שלו לעשות. ומהי אבו עובדי דאבא אומנה? מה באמת היו מעשיו הטובים של אבא שהיה מקיז דם, האומנה? הוא היה שומר מאוד על צניעות בין גברים לנשים, שלא יהיה חלילה דבר עבירה, לא יהיה מחשבות אפילו של עבירה. דחי אבא, אביד מילטה, כשהוא היה מקיז דם אצלו בקליניקה, מה שנקרא, אבא מחית גברי לחוד ונשי לחוד, היה עושה שם הפרדה. ונוסף, הוא כל כך מאדר על העניינים האלה של שמירת עיניים ושמירת הקדושה, כשהוא מקיז דם, הרי צריך לפשוט את היד, לפשוט את הבגד, את השרבול מהיד, אז הוא לא רוצה שיתגלה הזרוע, אז אית ללבושה, יש לו בגד מיוחד, דאית בעיקרנה, שיש בו איזושהי פינה, דאבת בזיה, שיש בחור כיקוסילתה, כמו הגודל של הכלי של הקזת דם. ככה שכשהוא שם את הכלי של הקזת דם באותו חור, בעצם יוצא שכל הזרוע מכוסה. כי אהבת אתיה להיטטה, כשמגיעה אליו אישה להקזת דם, אבא מלביש לה, היה נותן לה ללבוש את הבגד הזה, וכך מקיז דם דרך אותו חור, ולא צריך לגלות את הזרוע. כי איך לא נסתכל בה, שלא יבוא להסתכל במקומות המכוסים. כל כך היה שומר על העיניים. זכה שמשמיים דרשו בשלומו כל יום. ואיתלי דוכתא דצניא, יש לו מקום סתר, דשדי בי פשיטי דשקיל, שמה הוא היה לוקח את ההכנסה, מי שרוצה לשלם, שמה היה שם את הכסף מקום צנוע, אנשים לא יכולים לשים לב מי משלם, מי לא משלם. דאיתלי, אדם שיש לו מה לשלם, שדי בי, היה זורק מטבעות שם. דלתלי, מי שאין לו מה לשלם, היה עושה לו את זה בהתנדבות, ולא מכסיף, אולי מתבייש. אף אחד לא יודע מי משלם, מי לא משלם. כי אבי יתרה מליצוב המרבנן, שהזדמן תלמיד חכם שהיה צריך להקיז דם. אגרה מיני לא שקיל, הוא לא לקח ממנו שכר, ולא רק זה, אלא הוא בא תרדקה איי, אחרי שהוא נעמד, כשסיים הקזת דם אותו תלמיד חכם, יעיב לי פשיטי, הוא נתן לו כסף ואמר לי, זיל, לך תקנה בזה אוכל, ברי נפשך, שיהיה לך כוחות אחרי הקזה, הם היו מקזים דם, הם לוקחים הרבה דם. יום אחד, פעם אחת שמע אביי את מעשיו הטובים של אותו אבא אומנה, כמו שאמרנו, שהוא ידע שאותו אבא אומנה מקבל דרישת שלום משמיים כל יום, והוא אביי מקבל פעם בשבוע דרישת שלום. אז אביי שלח זוגא דרבנן, שני תלמידי חכמים, למבדקה, לבדוק את מעשיו. עוטבין הוא, באמת כי הם הגיעו אליו, הוא הרח אותם מכבוד גדול, נתן להם לשבת, ואכלינו, נתן להם לאכול, והשקינו, נתן להם לשתות, נתן להם לישון, על מצעים מאוד יקרים, מח להו, הציע תחתיהם בסטארקי, הכוונה מצעות של צמר יקר, בליליה, לישון בלילה. לצפרה, כשהם קמו בבוקר, קרחינו ושקלינו, הם ארזו את המצעים היקרים ולקחו את זה איתם, וקמו ונפקו להו לשוק, קמו ויצאו לשוק, פתחו שם דוכן, שמו את המצעים האלה למחירה. כמובן שהם לא התכוונו למכור את זה. הם חיכו שהבאומנה יבוא. והשכחין הוא פגש אותם, אמרו לי, אז החכמים ביקשו מאבא אומנה, תגיד לנו כמה שווים המצעים האלה, לשי מימר איך ישבו? אמר לו, אחי ואחי, נקב להם סכום. אמרו לי, אולי הם שווים יותר, ודיל מה שווה תפי. אמר לו, אז הוא ענה להם, באחי שקלינו, יכול להיות שזה שווה יותר, זה הסכום שאני שילמתי על זה. זה מה ששילמתי כשאני קניתי מצעים כאלה. אמרו לי, אז החכמים אמרו לו, דידחני הוא. זה המצעים שלך באמת. ושקלינו מנח. לקחנו את זה ממך בשביל לבדוק אותו. אז הם הוסיפו ואמרו לי, במטותא מנח, אנחנו מבקשים ממך, תאמר לנו, במאי חשדתינן, אתה רואה את המצעים שלך, אנחנו תלמידי חכמים, גנבנו ממך מצעים ומציעים את זה למחירה בשוק, איך אפשר לדון לקו זכות אדם כזה? אמר לו, אבא אומנה אמר להם, אמין, אמרתי בליבי, כנראה שיש פה מישהו שהוא בסכנת חיים אמיתית. פדיון שבועים! פדיון שבועים זה סכנה גדולה מאוד, הם היו מצויים, כי השובים היו מאוד מאוד אכזריים בזמנם, וגם בזמננו יש מקומות כאלה, שלא נדע. עכשיו תפדיון שבועים מכללו לרבנן, והחשיפו למימר לי, התביישו לומר לי. לכן הם לקחו. לא שזה מותר, אבל ככה הודענו אותם לקו זכות. אמרו לי, אשתה נשקלנו מהר, קח את זה בחזרה, רק רצינו לבדוק את מעשיך הטובים. אמר לו, לא. מהו שאתה, מהרגע שראיתי שאתם לקחתם את המצעים האלה, הסחתינו מדעתי, הסחתי דעתי, ויתרתי על זה והחלטתי שזה בשביל הצדקה. זה היה מעשיו הטובים של אבא אומנה. זכה לפריסת שלום, בכל יום אמרו שלום עליך, משמיים. ואבא זכה כל שבוע, ערב שבת. ורבה כל ערב יום הכיפורים. אבל כחל שדעתי דרבה משום דאבאי. איך הוא מקבל רק פעם בשנה, ואבאי כל ערב שבת מקבל משמיים, דרשת שלום. צריך גם פה לבאר שכאב לו שהוא לא מספיק עובד השם אולי. אולי יש פה עוד משהו שצריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא יותר. אולי משמיים מצפים ממנו ליותר מאמץ. כשאתה רואה איך הקדוש ברוך הוא משלם לבן אדם, אתה מבין שהדבר הזה רצוי בעיני השם. הוא רצה גם כן לעשות רצון השם בצורה כל כך מופלאה. אמרו לי משמיים, התחזו לי בחלמה, אמרו לי משמיים, מסתייח, די לך בזה, דקמגנית כולה קרחה, שבזכותך, הזכות שלך מגינה על כל העיר. לכן הזכויות שלך גדולות מאוד. לא שיש לך פחות זכויות מהבית. רק הזכויות שלך מגינות על כל העיר. ואם כן, רצה אלוקים את מעשיך. עד כאן דף כ"א.